חשבתי שהקצינים הבכירים מסתודדים על מהלכי המלחמה. התברר שהם בעצם ריחלו עליי. כתבתה של נטע אחיטוב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. הציוץ שפרסמה חברתה של קצינה בצהל בשנה שעברה עורר מיני סערה. הופיע בו תמונה של פתק, שהועבר לקצינה על ידי אלוף משנה במהלך דיון הערכת מצב. במונחים צהליים זו הייתה ישיבה חשובה. על הפתק, שנראה כמו נייר שנתלש מפנקס שורות, הופיע בכתב יד המשפט הבא. תאמיני לי, את הכי מעניינת אותי פה בחדר. כולם סמרטוטים. המגיבים בטוויטר זעמו על כך שהדברים שנכתבו בפתק היוו הטרדה של הקצינה, שהם הקטינו אותה ושהם שיקפו חוסר מקצועיות מצד הקצין. אבל לא מעט מהם גם תהו על הפרקטיקה עצמה של העברת פתקים. מי בכלל מעביר פתק בימינו, נשאל שם. כשחושבים על זה, זו באמת פעולה משונה כשמדובר באנשים מבוגרים, וזה מוזר עוד יותר בהתחשב בכך שלכולם יש סמארטפון. איך זה שבחירים בצהל בוחרים להעביר ביניהם פתקי נייר כתובים בעיפרון, כמו בבית הספר היסודי? מתברר שזו פרקטיקה מקובלת ושגורה למדי בישיבות צבאיות. הסיבה לכך פשוטה. המשתתפים בישיבות הללו נדרשים להשאיר את הטלפונים הסלולריים מחוץ לחדר משיקולי ביטחון מידע. בהיעדר סלולרי הם כותבים זה לזה פתקים בכתב יד. חלק מהפתקים מכילים הודעות מקצועיות נחוצות וחלקם עוסקים בעולמות תוכן שונים לגמרי. כך או כך, זו דינמיקה שמכילה עולם ומלואו, יחסי כוח בין גברים לבין עצמם, יחסי כוח בין גברים לנשים, וזו אפילו זירה שבנשים מנסות לצבור כוח מול גברים, או לפחות לזכות להכרה בו. זה יכול להתאפס כפרקטיקה טריוויאלית וחסרת משמעות, אולי אפילו ילדותית ומשחקית, אומרת דוקטור תאיר קארזי פרסלר, שחקרה את הנושא במסגרת עבודת הדוקטורט שלה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הרי כולנו מכירים את הפעולה הזאת מעברנו בבית הספר, אבל העברת הפתקים התגלתה כפרקטיקה ארגונית שמהווה חלק אינטגרלי משגרת הדיונים המקצועיים. לדבריה, בעולם הבירוקרטי כתיבה שקולה לפעולה. כשמדובר בארגון היפר-גברי כמו הצבא, יש לכך משמעות גדולה עוד יותר. כדי להבין את המשמעות, ראינה קארזי פרסלר 67 נשים בשנים 2015 עד 2017. נשות הצבא שהיא פגשה היו בגילי 40 עד 49, בעלות תואר שני, וכולן שרתו כקצינות בדרגת רב סרן או סגן אלוף. הן שרתו במגוון תפקידים וסביבות שירות, לרוב בתפקידים תומכי לחימה. היו ביניהן מהנדסות, מתכנתות, משפטניות, יועצות ארגוניות, פסיכולוגיות, אחראיות משאבי אנוש ועוד. חלקן התקדמו בצבא בהמשך לשירות הסדיר, וחלקן חזרו לצבא בשנות ה-20 המאוחרות. המאמר שלה בנושא פורסם לאחרונה בכתב העת האקדמי הבינלאומי Gender Work and Organization, קצר שבחים בקהילה האקדמית, ואף זכה בפרס גוטמן של האגודה הסוציולוגית הישראלית. כסוציולוגית, הצבא מהווה עבורי מרחב מרתק לבחינה של כוח, כי הכל שם קיצוני מבחינת יחסי המגדר והכוח, אומרת קארזי פרסלר. כפמיניסטית, קשה מאוד לשאת את הסיפורים ששמעתי מנשים, ומתסכל להיות בו אישה. זה ארגון אלים, לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים. כשארגון נדרש לניהול אלימות מטעם המדינה, אין אפשרות שהאלימות הזאת לא תפעפע גם פנימה. אם יש דבר אחד שעולה בבירור במחקר הוא, שבצבא יש עדיין סקסיזם בוטה. לכל אחת מעשרות המרואיינות יש לפחות סיפור אחד על הטרדה מינית, ואצל רובן יש הרבה יותר. בחלק מהמקרים מדובר על הטרדות ברורות, כמו מרואיינת אחת שסיפרה שמפקד אמר לה בפגישה מקצועית שבא לו לזיין אותה עכשיו, או מרואיינת אחרת שהעידה שמפקד אמר לה שהוא היה רוצה להיות במקום החזייה שלה. לצד סיפורים אלה, אנשים תיארו התבטאויות רבות שנמצאות במרחב האפור, העמום. לעתים הן אפילו לא הגדירו בעצמן את הדברים כהטרדה. דוגמה חריפה במיוחד סיפקה אישה ששרתה כקצינה בזמן מבצע צבאי נרחב, תחת קצין בכיר בדרגת אלוף. הקצינה סייעה בתפעול טכנולוגי של ישיבות הערכות מצב שניהל האלוף, שבמהלכן שעתה בחדר צמוד שמכונה תא הבימאי. זה תא עם קיר זכוכית, היא תיארה במחקר. רואים אותך כל הזמן ואת רואה אותם. ישיבה אחת היא זוכרת במיוחד. ישבו שם גוורדיה של כל המפקדים הבכירים בפיקוד, סיפרה. ראיתי פתקים עוברים ביניהם, וההנחה שלי הייתה שהם קשורים לתכנים חסויים של מה שהראה באותו יום קשה של לחימה. בדרך כלל אנשים מאוד זהירים עם הפתקים האלה, כי זה יכול להיות מסוכן אם הם יגיעו לידיים הלא נכונות. אבל בהפסקות נכנסתי וראיתי את הפתקים הנוראיים שהם כתבו עליי, מונחים שם. תסתכל על זאתי, וכל מיני כאלה התבטאויות מיניות מגילות. זה היה כל כך מעליב. וכל זה בזמן עבודה במהלך מלחמה. נשים אחרות תיארו מסרים מיניים ומפלרטטים שהועברו ישירות אליהן בישיבות. חלק מהן שירתו בדרגות גבוהות ובתפקידים משמעותיים, ולמרות זאת הן חשו שהן מוקטנות על ידי הגברים סביב. קרזי פרסלר מביאה לדוגמה עדות נוספת, שהופיעה בספר זהויות במדים של פרופסור אורנה ססון לוי, שהנחתה אותה לדוקטורט יחד עם פרופסור עדנה לומסקי פדר. בתפקיד שלי הרגשתי שיש לי כמעט חצי עולם בידיים, עד שהייתי מגיעה לישיבה, תיארה העדה ששרתה כקצינת מטה. היו מפלרטטים איתי, מנסים להתחיל איתי, כותבים לי פתקים. המרואיינת הפרטה פתק אחד שכתבו לה שלושת המחתים של הגזרה. את חייבת לקחת החלטה. זה גומר אותנו חוסר ההחלטיות, נוגס ביכולותינו, מפריע לנו בריכוז. אנו מבקשים שתחליטי כבר ותבחרי באחד מאיתנו, נכתב בו. זה מצב נורא מתסכל, אמרה הקצינה, שתיארה מקרה נוסף. אני יושבת ומדברת בשיא ההתלהבות בישיבת מטה על מה שעשיתי, ואז אני חושבת שזה היה קצין מודיעין שכתב לי, חמודה, אנחנו נמצאים בישיבת מטה, אף אחד לא יפגיז אותך, את יכולה להוריד את הנשק. כאילו, קיבינימט, אני כל כולי בתוך העניין המקצועי, מה אתה עכשיו שולח לי פתקים דבילים? הפתק שהופנה לקצינה משלושה מחתים תפקד כמנגנון משתיק, אומרת קרזי פרסלר. זה אמור להוטט לה שלשלושת הקצינים שיושבים מולה לא באמת אכפת מה יש לה לומר מבחינה מקצועית. המבט הסורק המיני והפיזי, הטון המלגלג, כל אלו נועדו להנמיך ולפגום במקצועיות שלה. כשהמכתבים נשלחים במהלך ישיבת מטה שבה אמור לבוא לידי ביטוי הצד המקצועי של הקצינה, הם פוגמים ביכולתה לתפקד. במידה מסוימת הפרקטיקה הזאת שבה מעבירים פתקים באופן פיזי יכולה להיות אפילו בוטה יותר מאשר שליחה של הודעה דומה בוואטסאפ. ראשית, היא הרבה יותר פומבית, שכן כל משתתפי הישיבה רואים שעבר פתק ותוהים מה נכתב בו. הודעה בסלולר רואים פחות. ושנית, אנשים סיפרו שבתום הישיבות נהוג להשמיד את הפתקים, מה שעשוי לשמור על המטרידים. אלה עדויות לסקסיזם בולט ובוטה. קצינים בצהל לא שמו על מהפכת מיטו? הצבא הוא ארגון מרתק בהקשר הזה, מפני שהמערכת הארגונית מחויבת באופן פורמלי לשוויון והוגנות מגדרית. הרבה פעמים צהל אפילו מוביל בהיבטים פורמליים של שוויון מגדרי על פני ארגונים אזרחיים. אבל באופן לא רשמי, הוא בין המנגנונים המרכזיים שמשמרים את יחסי הכוחות הממוגדרים. זה מתבטא באינטראקציות יומיומיות, בדפוסי דיבור ובפרקטיקות גופניות. בכל אותם רבדים לא רשמיים, אפורים, עמומים. על פי רוב בצהל לא מדובר בפגיעות ותקיפות מיניות חמורות, אלא בעיקר בהטרדה יומיומית, בנאלית ומתמשכת, שנובעת משירות בסביבה גברית שוביניסטית, שתופסת את האישה קודם כל כאובייקט מיני. למרות שיש היום חקיקה ברורה, פעולות חינוך ואנישה ביחס להטרדה מינית, השיח והתרבות הצבאיים מצליחים לשמר את התופעה בחיי היומיום. המרואיינות שלך דיברו על זה? לאנשים בצבא יש רפלקסיביות מפותחת. חלק ממה שמשך אותי שוב ושוב לסיפורים שלהן, וכנראה גם את המרואיינות עצמן לדבר בתשוקה גדולה על התנסותיהן, הוא הסיפורים האלימים והפוליטיקה היומיומית המפותלת שהן פועלות בתוכה. רוב הזמן הן לא היו ביקורתיות כלפי הארגון, ובמיוחד כלפי הכוח הגברי הדומיננטי בתוכו. ההזדהות שלהן עם הצבא הייתה גדולה. לפעמים זה תסכל אותי. תהיתי איך הן מסוגלות להצדיק פעולות אלימות שננקטו כלפיהן. אבל מתברר שלפרקטיקה הזאת יש כוח לא רק במקרים של הטרדה מינית וההחפצה של נשים. הצבא מלא בריטואלים שמסמלים חשיבות עצמית, אומרת קרזי פרסלר, והעברת הפתקים היא ריטואל שנועד לייצר נראות. המרואיינות סיפרו שגברים נוהגים להעביר בינם לבין עצמם פתקים כדי להרגיש חשובים, ושגם נשים מעבירות פתקים כדי לזכות בהכרה בחברה המאוד גברית הזאת. זה נתיב של כוח באמצע ישיבה מקצועית, אומרת קרזי פרסלר. הסודיות ובמידה רבה גם הרצון להיות חלק אינטגרלי ממעגלי הסוד בצבא, משמרת היטב את האינטרסים של מי שנתפסים בעלי הכוח. על הכוח שתמון בפרקטיקה הזאת אפשר ללמוד מעדויות אנשים במחקר. נגיד שמפקד מתכתב איתך, תיארה קצינה בדרגת סגן אלוף. מה המצב וחולך? שמעתי שקרה ככה וככה. מה יש לך להגיד על זה? מה את חושבת על זה? הוא נותן לך תשומת לב. אנשים מסתכלים על זה. הם בוחנים את הבעות הפנים שלי. אנשים אומרים לעצמם, מעניין מה נאמר שם. כנראה שהוא בעדה. אבל אם הוא כותב ובאותה זמן עושה תנועות של עצבני, הם אומרים לעצמם, וואי, מסכנה. סגן אלוף אחרת תיארה זאת כך. אמרתי לו, למפקד, אני רוצה שתכניס אותי לכל הדיונים, תעשה לי ביטחון מידע. וזה באמת נעשה די מהר, ושם הייתי מתכתבת איתו בפתקים. זו חוכמה פוליטית, אפרופו. בדיון הייתי שולחת לו פתק. עכשיו כולם הסתכלו על זה שהעברתי לו את הפתק, והוא כתב לי. הוא מחזיר לי בפתק. עכשיו תמיד מצאתי על מה לכתוב דברים חשובים וטובים. שים לב לזה, שים לב לזה, אוקיי? עזרתי לו. זה כוח. קצינה אחרת הסבירה איך רצתה לקחת חלק בעניין. האמת היא שרציתי להיות זו שמקבלת את הפתקים, אבל גם רציתי להיות זו ששולחת. הסתכלתי עליהם בקנאה. זה היה כאילו הם ידעו משהו שאני לא יכולתי לדעת. הרגשתי גם שיש מין משהו ביניהם שלעולם לא אוכל להשיג. לי רוב הזמן לא היה על מה לכתוב למפקד, והייתי עסוקה בזה שאין לי מה לכתוב לו. מתבקש לשאול איך מגיעים לעסוק ברצינות אקדמית גמורה, דווקא בנושא כמו פתקים בצבא. התשובה לכך היא במקרה. עבודת הדוקטורט של קרזי פרסלר עסקה באופן שבו נשים בעמדות כוח בצבא ובמשרדי ממשלה בישראל מדברות על כוח, מה שנקרא פנומנולוגיה של כוח. ביקשתי לברר איך הנשים האלה חוות כוח ואילו נרטיבים נקשרים בתפיסות הכוח שלהם. היא מסבירה. במסגרת הרעיונות שערכה עם בחירות בצהל, עלה שוב ושוב עניין הפתקים. הבנתי שיש כאן משהו שאני צריכה לפענח. ואומנם המחקר מאוד מקומי וספציפי, אבל הוא עורר עניין בקרב אקדמיים ברחבי העולם בשל המשמעות הרחבה שלו. בצהל, כמו בארגוני עבודה אחרים, גם באקדמיה וגם במערכת של עיתון, אנחנו לעתים עיוורות למה שמתחולל סביבנו כי הוא עמום במתכוון, היא מסבירה. בתוך כל סביבה ארגונית יש דיבור אחר על כוח ויש אסטרטגיות אחרות להשיג אותו. ריאנתי הרבה נשים בעמדות מפתח, כאלה שקובעות מדיניות, ובכל זאת רואים בבירור איך ביומיום כולן שרויות במאבקי הכרה בערך שלהן, לא משנה באיזה ארגון הן. אז כשבוחנים כיצד יחסי כוח ארגוניים משתקפים בפעולה יומיומית, כמו העברת פתקים בצבא, אפשר לראות איך חרף העמימות התבועה בה היא משמרת אי שוויון מגדרי. המשגה כזאת יכולה לפרום את העיוורון שלנו כלפי פרקטיקות עמומות של אי שוויון מגדרי, ואז להרער עליהן. מדובר צהל נמסר בתגובה. צהל רואה כל פגיעה על רקע מיני ומגדרי בחומרה רבה, ופועל למיגור התופעה משורותיו. נערך מעקב שוטף על מנת לוודא שמתקיימות פעילויות הסברה ומניעה, וכן זיהוי וניטור התנהגות לא הולמת. במקרים בהם נמצאים אירועים פסולים, הנושא מטופל באופן מיידי, תוך נקיטת אמצעים פיקודיים, משמעתיים ופליליים. מתבצעות גם פעולות במישור ההסברתי בנושאים של פגיעה על רקע מיני, שוויון הזדמנויות מגדרי וסביבת שירות בטוחה ומכבדת. הפעילויות מועברות לכל חייל וחיילת במטרה להטמיע באופן אפקטיבי את הכללים ולעודד דיווח במקרה של הפרתם. דוח מבקר המדינה שפורסם לפני כשנה ציין לטובה את השינוי שנעשה ביחס לטיפול בהטרדות מיניות בצהל. חשבתי שהקצינים הבכירים מסתודדים על מהלכי המלחמה. התברר שהם בעצם ריחלו עליי. כתבתה של נטע אחיטוב, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.